שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא בספר אורות הקודש חלק ד' מאת רבנו הגדול אור האורות הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן. אנחנו בחלק הנקרא השלום מה? תפקוף זין, כן ברור תפקוף זין. אנחנו לקראת סיום של מדור השלום, תודה. פרק ט"ז, נושא דגל השלום בעולם. שלום, בניגוד למקובל בימינו, זה לא אי לוחמה או שקט. זה שלווה, אפשר להגיד. יש שלווה, לא תוקפים אותך, אתה חי בלי איום, זה נקרא שלווה. שלום זה ההשלמה של האחד את השני. כלומר שלכל אחד יש המקום שלו. זה נקרא שלום. למשל כשאומרים שטחים תמורת שלום. במובנים המקראיים זה משמעות הביטוי זה קניעה תמורת שלום. כלומר שטחים תמורת קניעה. זאת אומרת אתה רוצה להיכנע אז אתה נותן את מה ששייך לך אתה נותן לאחר. זה לא שלום. זה קנייה. לפעמים זה כדאי, להיכנע, כן, ברירה. אבל אל תקרא לזה במילה היפה הזאת שלום. התגליות, מה?
גם מחמת
זה אמצעי, זה לא הסוף. אני חושב שזה הגיוני, לא? מלחמה זה לא שלום. אם כי ג'ורג' אורוול היה לו קטע כזה, שהמלחמה זה השלום, נכון? אבל מה? ניטשה אמר שהמלחמה זה טוב, והורוול אמר שהמלחמה זה השלום, כן? ושהשקר זה האמת, וכו', כן? ושהעבדות זה החירות.
1984.
1984. אגב, מומלצים כבר לאלה שקוראים את 1984, שיקראו גם את ספר חוות החיות של אורוול. יש שם הרבה מה ללמוד. טוב. התגליות העמוקות מתעבדות אחר כך בשכל, בביקורת, בהתאמה לכל המדע ולכל השקפה הבריאה של כוח הרוחני הזולב באדם ומכל אשר ממעל. כלומר, יש, טוב, אולי נתחיל כאן להסביר. יש תנועות חיים בעולם שאחר כך באים הפילוסופים ומסבירים אותם, או אנשי מדע ומנתחים אותם. אבל עצם תופעת החיים, תופעת חיים היא קדומה יותר. כלומר, זה, למשל, בני אדם לא חיכו שיהיה ספרי דקדוק כדי לדבר. הם מדברים, אחר כך באים מחברי ספרי דקדוק, מסבירים איך בני אדם מדברים. מעבר ועתיד, תואר, פועל וכדומה. אבל זה לא התחיל מזה. כן? לא שאנשים פרימיטיביים פתאום התחילו לחשוב על פי תבניות חשיבה איך לדבר.
זה
התפתחות השפה, זה דבר טבעי. אחר כך באים המנתחים ומסבירים איך זה עובד. יש סטרוקטורה פנימית של השפה. אותו דבר גם לאומים, תרבויות. זה לא צריך שמישהו יסביר את זה כדי שזה יהיה. אחר כך זה מקבל צורה מובנית. אז זה מה שאומר כאן הרב. התגליות העמוקות מתעבדות אחר כך בשכל, בביקורת, בהתאמה לכל מדע. אני אסביר לך איך זה עובד, כן? למשל, מדע הסוציולוגיה, הוא חוקר את ההתנהגות של ציבורים אנושיים. אבל הציבורים האנושיים לא חיכו לסוציולוגיה כדי להיות קיימים. מובן? הגיוני? טוב. אז זה דברים פשוטים. ולכל ההשקפה, הרב באורות מסביר שזה מסביר את התנועות האינסטינקטיביות של ציבורים. לפעמים יש ציבור שמגיב באופן אינסטינקטיבי מול סכנה. הוא לא יודע להסביר לך איך הוא מרגיש את הסכנה, אבל הוא מרגיש שכאן הוא צריך להיות חזק מול תופעה זאת או אחרת. התגליות העמוקות מתאבדות, כבר משון מעובד, אחר כך בשכל, בביקורת, בהתאמה לכל המדע, ולכל ההשקפה הבריאה של כוח הרוחני הזולף באדם ובכל אשר ממעל. כלומר, גם מה שקרה, הכוח הרוחני הזולף באדם, הכוונה, הרוחניות. יש לבני אדם נטייה רוחנית, והם מסבירים על פי הנטיות הרוחניות שלהם את התגליות הגדולות שהם פוגשים בעולם. ובכל אשר ממעל, ממעל לאדם. ובמיזוג החיים של ההתגלות וההכרה. אנו באים לרבות את תלמי כנסת ישראל, שדה אשר ברכו השם, מטל החיים התיאורים האמיצים והמבורכים של תפארת ישראל מלאי העוז והיפעה, חמושי הגבורה והחסד, מפוארים בתפארת הנצח וההוד, מסדים ביסוד שליטה מלכותית, בהכרה, מחודרה, מעומק הבינה, בשיא גדולת החוכמה, המנקת, החמה, העליונה, וכל מקורי זוהריה המחשיכים, כל אור בניסוצות בהירותם, כתר מלכות כל עולמים, שהכל מתעלה ועולה, והכל עובד את כל ישותו, מפני יפעת גבורת חיי כל מקורי החיים, אור אין סוף, מלך כל העולמים, ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא, הבוחר בשביל זמרה מלך יחיד אל חי העולמים, אמיר לארץ ידרים עלי ברחמים, שיפעת אורו, אור חדש על ציון, יאיר בבחירת עם סגולה, וגולת ישראל ביפעת ההזרחה ההיסטורית נחלת אבות, והכרה פנימית אל עליון קודש שמיים וארץ, מגן אברהם, קורא הכל לחיים מחיים מתים רחמים רבים, ונתוק בקהל קדושים, שתוכן הקודש להם מהות חיים שואפים, לכל טוב וצמאים לתשועה, ליסוד העבודה המתקבלת ברצון. כן, נגיד כיוון שזה רק משפט אחד, אז הכל מובן. זאת אומרת, מה שהרב כאן אמר, הוא אמר את זה ממש בקצרה, ולכן גם אפשר היה לעצור. כן, הוא מדבר על המעמד המיוחד של הנבואה לעומת ההכרה, קורא ההתגלות וההכרה. יש בעולם המחשבות האנושיות, יש שתי מסורות עיקריות שהתפתחו באלפי שנים האחרונות, הפילוסופיה מצד אחד, הנבואה מצד שני. אגב, זה שני היסודות של התרבות האירופית. שני היסודות של התרבות האירופית, זה הפילוסופיה והתנך. זה פחות או יותר מה שמהווה את כל היסודות המשמעותיים של העולם הנוצרי. כן? מה זה נצרות? זה מין ייצור כלאיים בין פילוסופיה יוונית למסורת יהודית. זה יצר בסוף את הכלאיים הזה. עד כאן מובן?
מה? אצלנו זה גם ככה, לא?
מה אצלנו? היום מה?
מושפעים מהתנך
ומה... נכון, ודאי. אנחנו אנשים גם בעלי הכרה וגם עם זיכרון של ההתגלות. ישראל, אם לא נביאים הם בני נביאים, יחד עם זה, אנחנו גם משתמשים בשכל כשאנחנו לומדים, לא? אז יש לנו שני היסודות. כן.
מה זה תלמי?
תלמים זה מה שחורשים בשדה. בשדה, כשאתה עושה פס כזה עם המחרשה, זה נקרא תלם. אז התלמים של כנסת ישראל, זה עם ישראל, את כנסת ישראל דומה לשדה, שמפרה, ואתה צריך למעלה להפרות אותה, ואז יוצא יבול שלם. בסדר? אם זה המילה היחידה שלא הבנת, הכל בסדר. טוב, אז זה שוב, זה נושא שחוזר הרבה. למשל, מישהו שלח לי מייל השבוע על זה שכיוון שהגבול של נפש האדם זה תורת ההכרה, כפי שאימנואל קאנט הסביר אותה, ואז גם האמונה צריכה להיות נבחנת לאור התבונה, ויוצא לפי זה שאין יתרון לאמונה על פני שום פילוסופיה, וזה מערער את כל אמינותה של היהדות. עד כאן המייל שקיבלתי.
זאת שאלה.
זאת שאלה. כל דבר נתון תחת התבונה, אז גם האמונה צריכה להיבחן לפי גבולות התבונה. בסדר? התבונה, יש כללים של התבונה. בסדר?
זו נחה בתוך השאלה.
זאת הייתה השאלה. ואז לפי זה, איך היהדות יכולה לטעון לוודאות? הרי כל אמונה בנויה על איזה מין תשטוש, ואילו התבונה היא דבר בהיר. עד כאן מובן? תשובה, מניתי לו שהיהדות לא בנויה על אמונה, אלא על התגלות. כלומר, זה הנקודה שהרב מדבר עליה כאן. כלומר, אתה לא מתחיל מן השכל או מן האמונה במובן של איזה חוויה של רגש דתי. אגב, רגש דתי מוזכר ביהדות במקום אחד בתורה. זוכרים איפה?
ברגל.
בחטא העגל, כן? קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כלומר, זה פרץ של אמונה דתית שמבקש לו נתיבות. זה לא היהדות. נכון? אני חושב שהתורה שמה, יש לה ביקורת על ההתנהגות הזאת של בני ישראל, נכון? אם אני לא טועה. שם אני חושב שיש אפילו תגובה חריפה של משה נגד זה. אז מה זה היהדות? זה ההתגלות. כלומר, זה חד צדדי. מהאינסוף יש הזרחה אל העולם התחתון. כלומר, הטרנסנדנטיות היא זו שיוזמת את ההתגלות. ולכן לא שייך לדון על היהדות במונחים של התבונה, או במונחים של האמונה. את התבונה תשאיר לפילוסופים, את האמונה לנוצרים. כן. למה לקרוא לזה גילוי? בוא נקרא לזה התגלות. כן, כן. נכון, יש לך בעולם הרבה אידיאולוגיות, הרבה פילוסופיות והרבה דתות. עכשיו, זה נכון שאפשר למצוא מכנה משותף לכל הדתות, לכל האמונות, יש מכנה משותף. אבל בסופו של דבר, זה הניסיון של האדם להעלות את עצמו כלפי מעלה. ואז השאלה, לכלפי, מה זה המעלה הזה? מה המרחק? המרחק הוא אינסוף, אז קצת קשה לעבור אינסוף. כן. נכון. כן, ברור. לא, אבל מה זה, אבל מה זה קשה ל, על מה ש... השאלה, למי השם נגלה? למי השם... הבנתי. אתה רוצה שאני אגיב על זה? תרשה לי, כן. ההתגלות הייתה לישראל עבור העולם. יש במדרש בחז"ל שכל דיבור ודיבור שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא נחלק ל-70 לשון. למה 70 לשון? הרי בני ישראל דיברו עברית. למה צריך 70 לשון? אז זה בשביל אומות העולם. אבל אומות העולם לא קיבלו את התורה. אז למה 70 לשון האלה? מסביר מהר"ם אלשיך, רבנו משה אלשיך, אומר שה-70 לשון זה בשביל 70 שרי אומות העולם. כלומר, מלאכים. הייתי אומר, הגניוס התרבותי של כל אומה ואומה, הוא כן שמע את דבר השם. שואל רב מהר"ם אלשיך, אז מה הרווחנו? כלומר, מה הרוויחו הגויים מזה שהמלאך שלהם קיבל תורה? תשובה, הם הרוויחו את ההד. כלומר, ההתגלות לישראל מהדהדת בתרבות האנושית. ולכן, זה מגיע גם לשם, בסופו של דבר. בסדר? אבל זה תהליך. עד כאן ברור? טוב. מה?
יש אולי מקום לומר שיש פרץ של רגש דתי, כמו עשה לנו אלוהים. זה על בסיס האמונה, אבל על בסיס ההתגלות למה שיהיה פרץ הזה.
אתה שואל שאלה יפה. אני חוזר על שאלתך. ותסביר לי אם הבנתי את השאלה שלך. ותסביר לי גם אם הבנת את השאלה שלך. השאלה היא, אנחנו מבינים שכשאין התגלות יש התפרצות של רגש דתי. בסדר? אבל איך להבין שיש התפרצות של רגש דתי אחרי ההתגלות? זו השאלה?
כן.
תשובה. עד רבה. אם כבר הייתה התגלות, זה נותן הכשר גם לרגשות הדתיות. אני אסביר לך משהו. כשרבי נחמן מברסלב אומר שצריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא כדבר איש אל רעהו בלשון אשכנז המורגל בינינו ולומר לו תתא זיסר תדע לך מה שעובר עליי. שזה יוזמה אישית, נכון? זה אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו עם החבר שלי. איך אפשר? תשובה. למי אני אומר תתא זיסר בלשון אשכנז המורגל בינינו? למי שפונים אליו בבית הכנסת בתפילה הממסדית. כי אם לא, אז רבי נחמן היה צריך להגיד, תפסיקו להתפלל בבית הכנסת, תעשו רק התבודדות. הוא לא אמר את זה, נכון?
תפסיקו להתפלל בבית הכנסת כמה?
תעשו רק התבודדות, התבודדות. כן? אז הוא לא אמר את זה. הוא לא ביטל את התפילה הממסדית, שהיא המשך של הנבואה. זאת אומרת, למי אני מתפלל, בשפתי הפשוטה, למי שהוא פנה אליי בנבואה. לעומת זה, אם החסידות לא הייתה על בסיס של יהדות, אז זה הייתה עוד איזה קאט.
זאת אומרת,
מה?
רבי נחמן מתפלל למי שפונה למי שבבית הכנסת, אבל ההתבודדות שלו זה לא כלפי אותו אחד.
זה בדיוק ההפך מה שאמרתי, אבל לא נורא. לא, זה לא מה שאני אמרתי, אבל לא נורא. אני אמרתי הפוך ממה שאתה אומר עכשיו, לא נורא. טוב, הלאה. טוב, הלאה. אז בעצם אנחנו מדברים, כן? כן. כן, לזה התכוונתי בהקשר הזה. כשהאמונה היא שכלית, אז קוראים לזה פילוסופיה. האם דקארט הוא אדם דתי בהגיונות שלו? לא. לא. אין לנו לא אמונה בהתגלות ולא חוויה של התגלות היום. יש לנו ודאות של התגלות. כלומר, יש לנו ידיעה היסטורית מתועדת שאכן הייתה ההתגלות. בסדר? והיא ודאית. שהייתה התגלות. זה פחות, ברור שזה פחות. כן. מה, הבנת אותי או לא?
לא.
מה הייתה השאלה שלך?
מה הידיעה היסטורית?
הידיעה היסטורית, אנחנו יודעים, היסטורית שהייתה התגלות. אין ראיה היסטורית לזה? ודאי שיש ראיה היסטורית. יהויין במאמר שלי, אני אקרא תורה מן השמיים, בספר קדושה וטבע. לא זוכר? לא, אז תקרא אותו שוב ואז תזכור. כן. טוב, מה? כן, לכן אמרתי, המשמעות של המילה אמונה בהקשר של השיעור הזה. בסדר? טוב. אז מה שכאן אומר הרב, שיש מיזוג. כלומר, העולם שלנו, העולם האנושי, העולם היהודי, העולם הגוי, לא משנה. יש בו מיזוג של שתי הידיעות האלה. מה שבא לנו מן השכל, מה שבא לנו מן ההתגלות. בסדר? אז מה שאומר כאן, ובמיזוג החיים, אני קורא כאן בשורה השלישית, כן? ובמיזוג החיים של ההתגלות וההכרה. כלומר, יש שני צינורות. אנו באים לרבות את תלמי כנסת ישראל. שדה אשר ברכו השם. כן, בכל שדה יש תלמים, והכנסת ישראל היא כמו שדה. השדה זקוק להפריה על מנת לתת את היבול. את היבול הרוחני של כנסת ישראל. שזה, מצד אחד, כאן הוא יביא עכשיו שורה של ביטויים שמתארים את ההתגלות, כן? החלק הראשון. מיטל החיים הטהורים האמיצים והמבורכים של תפארת ישראל מלאה העוז והיפעה. מה זה תפארת ישראל? זה בעצם התוכן הרוחני המרכזי של עם ישראל. אפשר להגיד, אם ירצה לקצת להיות נועזים, אלוהי ישראל. זה מידת התפארת בקבלה. חמושי הגבורה והחסד. מפוארים בתפארת הנצח וההוד, מיוסדים ביסוד שליטה מלכותית. מה הוא עשה כאן? הוא כתב בשפה שירית את שבע הספירות התחתונות, שם חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, שזה התוכן, הייתי אומר, הערכי שמתגלה בעם ישראל. אז המידה נקראת תפארת, אפשר לקרוא לזה ההרמוניה. ההרמוניה הכוללת של כל המידות, מידת החסד, מידת הדין, מידת הנצח, מידת ההוד. כל זה מפרה, מפרה יסוד. והיסוד, המפרה, מופיע בממד הפוליטי, מלכות. אז בעצם זה שבע הספירות התחתונות, זה עולם ההתגלות של עם ישראל. עד כאן ברור? מה שנגלה בסיני. עכשיו, כל זה מחובר בהכרה מחודרה מעומק הבינה בשיא גדולת החוכמה. מה זה? זה הספירות העליונות, חוכמה ובינה, נכון? שהם דווקא היסוד ההכרתי, החוכמה. יש ביטוי בראשית רבה, נובלות חוכמה של מעלה, תורה. זה ביטוי שדתיים לא אוהבים לשמוע. כאילו שהתורה נובעת ממשהו יותר גבוה ממנה. אבל זה כתוב במדרש, נכון? אני לא כתבתי את המדרש, אז אל תאשימו אותי. במדרש כתוב, נובלות חוכמה של מעלה, תורה. עכשיו, זה לא החוכמה האנושית, הפילוסופית, הרגילה.
אז אתה מוסר תורה עם האלוהים או
התורה היא מאלוהים, אני חושב שכל דבר מאלוהים, גם הבננות. מי ברא את הבננות?
זה לא אותו דבר, סתם ספר שאני אכתוב, זה לא כמו התורה, שזה ממש אלוהים ברמה.
זאת אומרת, זה ישיר, זה ישיר, זה נכון. כן, אז זה מה שהוא אומר כאן, שנובלות זה ענפים מתפשטים. כלומר, יש לך איזה עץ גדול, ויש לו ענפים שנושאים פירות וכדומה, וזה קצת נופל כלפי מטה, כן? בגלל המשקל של הפירות.
אז אפשר להגיד
שהתורה
של
מעלה
זה
התורה ב-A? אפשר להגיד שתורה של מעלה זה התורה, כן. לא לגמרי מדויק, אנחנו עוד מעט נראה למה.
זה מה שנקרא,
לא יודע, לא יודע. אני לא יודע מה זה מזכיר. אני יודע מה שכתוב, בסדר? הלאה. בהכרה מחודרה מעומק הבינה בשיא גדולת החוכמה המענקת החמה העליונה. מה זה מענקת חמה? מעניק, הכוונה מסתיר. כן, למשל אומרים שעקבו של אדם הראשון היה מעניק את זוהר החמה. היה כל כך מאיר אדם הראשון שהשמש לידו היה נראית כמו איזה אור כהה. בסדר? אז זה מה שהמענקת החמה העליונה, וכל מקורי זוהריה, המחשיכים כל אור בניצוצות בריאותם. כלומר, יש כל הרבה אור, שכל האורות האחרים נראים חושך. כתר מלכות כל עולמים. מה זה כתר מלכות כל עולמים? הרצון. אז אם אני עושה כאן חשבון, איך הרב מתאר פה את עולם הערכים? יש בהתחלה העולם הערכי, אפשר להגיד, התפארת העליונה, זה העולם הערכי. הוא כולל בתוכו חסד וגבורה, נצח והוד, יסוד ומלכות. בסדר? זה שבע הספירות התחתונות, עולם ערכי. למעלה מזה, העולם ההכרתי, חוכמה ובינה. למעלה מזה, הרצון, כתר כל עולמים. בסדר? זה הסדר שהוא מתאר, שהכל מתעלה ועולה, והכל עובד את כל ישותו מפני יפעת גבורת חיי כל מקורי החיים אור אינסוף מלך כל העולמים. כלומר, ברגע שאתה נמדד מול האינסוף, אתה בטל לגמרי. או כשאתה מנתק את עצמך מן האינסוף, אז כל דבר יש לו את האור שלו. אבל אם אתה מדבר על שורש השורשים של כל היש, אז הכל בטל מול שורש השורשים של כל היש, אור אינסוף מלך כל העולמים. עד כאן ברור, כן, מה? מה? מי אמר שהיא קשורה לעם ישראל? איפה זה כתוב עם ישראל? הוא לא כותב שזה קשור לכנסת ישראל.
הרב אמר שכל זה, זה מה שזה קורה בתוך כנסת ישראל, המיזוג הזה בין ההגדלות
המיזוג, כן, ברור. אבל המיזוג עובר דרך תפארת ישראל והיסוד והמלכות. כן, ברור.
אז מה, החוכמה זה הכוח שלנו שמוציא את זה
החוצה? החוכמה זה התוכנית הכללית של המציאות. זה מה שאומרים, אמרו דורשי רשומות, חוכמה, אותיות כוח, מה. מה שבכוח נושא את כל מה שיש. כן, לא, לא, לא. זה לא מסתיר את האלוהות. הוא אומר, מתוך זה אנחנו עולים אל אור עוד יותר גדול, שהוא כתר כל עולמים, שזה הרצון האלוהי, שגורם לנו שכשהוא נפגש, שהוא אור גדול, אבל כשהוא נפגש עם אור אינסוף, הוא חושך לעומת האור הגדול. זה באורות הקודש א', יש פרק שלם על זה, שנקרא, שבו הרב אומר, אפילו כתר עליון שהוא אור צח, אור מצוחצח, הוא חם הוא לעומת כל העילת כל העילות, נכון? כן, הוא חם זה, מה פירוש המילה הוא חם? שחור, כן? אז אל תיתן לי להגיד מילה שאתה לא מבין אותה ולעשות כאילו שהבנת. הוא חם זה שחור. זאת אומרת, ועל זה נאמר בספר דברים, ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך וההר בוער באש. כלומר, מה זה חושך? זה לעומת מה שאתה פוגש, כל דבר נחשך. זה מקפיץ את כל הפיוזים.
אבל אתה מסביר אותו קשר על המנורה, שזה דווקא, זה של החוכמה דווקא, זה
לא, החוכמה עם המקורות שלה. וכל מקורי זוהריה, ראית? אז מקורי זוהריה של החוכמה זה למעלה מהחוכמה. זה הכתר, כן? מרשים כל אור בניצוצות בהירותם, כתר מלכות כל עולמים שהכל מתעלה ועולה, והכל עובד את כל ישותו מפני יפעת גבורת חיי כל מקורי החיים, אור אין סוף, מלך כל העולמים. עד כאן ברור? טוב, זה מאוד מפחיד מה שהרב כותב כאן. זה מאוד מפחיד מה שהרב כותב כאן. למה זה מפחיד? כי זה נורא מפחיד, שהכל מאבד את ישותו מול האלוהות. אז מי אני, מה אני, כלום, שום דבר, אפס, אבל וריק, כלום. אבל וריק שאין בו ממש, כי הכל הבל. זה מה שאתה, זה התפיסה של היהדות, זה נשמע לי כמו בודהיזם. שהכל בטל, שאין שום דבר אין ערך, נכון? אז זה לא מפחיד? מפחיד. עכשיו אתה יודע למה זה מפחיד. אבל, יש ביהדות עוד מרכיב, שכלפי האינסוף הכל בטל, אבל האינסוף רצה את הבריאה. זה כמו שבעקידת יצחק. עקידת יצחק זה אחד הדברים ההגיוניים ביותר שיש. הרי יצחק הוא צדיק של מידת הדין, נכון? מה ההיגיון של הדין? הדין אומר, אני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. נכון? מה שאני מקבל צריך לשלם את המחיר. מה המחיר של עצמי? עצמי. אז אין דבר יותר הגיוני מאשר להיות קורבן. לכן כתוב, והאלוהים ניסה את אברהם, לא את יצחק. עבור יצחק זה לא ניסיון. מה הניסיון של יצחק? אתה יורד מהמזבח. מה? מה, אני לא בסדר? יש גם משהו לא בסדר אצלי? למה לקחתם לי את זה? כן? ברור. אז אלא מה? יש פה הבחנה בין מה שמתחייב מצד החוכמה, לבין מה שמתחייב מצד הרצון. מצד החוכמה מתחייבת שחיטתו של יצחק. הוא צריך לעלות למעלה. מצד הרצון, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך חיים. אז תקבל. בסדר? על זה למה? החיים והמוות נתתי לפניך. נו, במה תבחר? ברור שתבחר במוות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, הוא בחרת בחיים. למען תחיה, אתה וזרעך על האדמה.
למה הרצון גובר על
החוכמה? מה?
למה הרצון גובר על החוכמה?
למה הרצון גובר על החוכמה? כי החוכמה נובעת מהרצון. ברור, זה בדיוק מה שהפילוסופים לא מבינים. הפילוסופים חושבים שהחוכמה היא יסוד הכל, התבונה היא יסוד הכל, ואילו אנחנו אומרים, יש בונה החוכמה, בורא התבונה. בסדר? ועל זה הוא אומר, כאן הרב, ברוך. מה זה ברוך? מה פירוש המילה ברוך?
כמו מעיין.
כמו מעיין, כן, מקור הברכות. כך מסביר רבי חיים וולוז'ין, בנפש החיים. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא הבוחר בשירי זמרה, מלך יחיד אל חי העולמים. שימו לב שהוא לקח חלק מברכת ברוך שאמר, ממשיך עם ישתבח, נכון? והוא ממשיך עם ברכת יוצר. המאיר לארץ ולאדרים ועליה ברחמים. זה תחילת ברכת יוצר, שהיא מסתיימת אצל האשכנזים שביפת אורו, אור חדש על ציון יאיר. שזה ממשיך עם ברכת אהבת עולם, הבוחר בעם ישראל, בבחירת עם סגולה. וזה ממשיך בגאל ישראל, וגולת ישראל. ביפת ההזרחה ההיסטורית נחלת אבות, ברכה ראשונה של העמידה. והכרה פנימית, אל עליון קונה שמיים וארץ מגן אברהם. קורא הכל לחיים, וחיים מתים רחיים רבים. זה כבר הברכה השנייה. הוא מתפלל מהר, הרב קוק, אה? ואמונתו בקל קדושים, ברכת אתה קודש, אתה קדוש. שתוכן הקודש להם מהות חיים שואפים לכל טוב, וצמאים לתשועה, ליסוד העבודה המתקבלת ברצון. זה כבר קפץ לברכת רצה. לשם נחת רוח למי שאמר והיה העולם, שכל החיים יודוהו וירוממו אף ינסה בברכת השלום, ברכה אלה כבר לשים שלום, המיוחדת לעמזו נוצר, לעמזו נוצר, לשאת את דגל השלום בעולם, ממקור השם הקדוש והגדול, מאור פניו, כי באור פניך נתת לנו, שמשם הכל יונק תורת חיים ואהבת חסד, ברוך המברך את עמו ישראל בשלום. אז הרב קוק עשה לנו סיור, מברוך שאמר, עד דרך ישתבח, דרך ברכות קריאת שמע, וברכות שלוש ראשונות של 18 ושלוש אחרונות, כל זה מהווה מהלך אחד גדול.
מה מטרת הסיור?
הסיור מטרתו להראות לך את הקו היורד מאור אין סוף עד למטה. בעוד שבהתחלה הרב מדבר על זה שהכל בטל מול האלוהות, עכשיו הוא מסביר לך איך הכל, איך האלוהות מחיה את הכל.
בתפילה זה הפוך, אתה עולה לאצילות.
בתפילה אני עולה לאצילות.
פה אתה בא מאצילות למטה?
נכון. בסדר, מה אני אעשה? עכשיו, אבל זה מה שהוא אומר, לא? עכשיו, זה גם מה שכתוב בתפילה. ברוך שאמר והיה העולם. אז על מה אתה מודה? על הקיום. אתה לא מדבר על הביטול. יש בקורבנות, אנחנו אומרים כי הכל הבל. אבל אחר כך אתה אומר ברוך שאמר. נכון? נכון. אני לא נגד זה. רק אני אומר שזה לא מה שהרב אומר כאן, זה הכל. הרב כאן מבאר לנו את איך שפע החיים עובר דרך מערכת ערכים שלמה, עד שהיא מגיעה אל השלום. כן. נכון, נכון. יש לקיום ערך אחרי הביטול. למה? אני מתחיל בביטול, ואחר כך נותן ערך לחיים. כל השבוע אני בביטול, בשבת אני אוכל. שבת זה המסקנה, לא? אפשר לדבר על סעודה שלישית, שזה ממש מסירות נפש. במיוחד בימי החורף. נכון? אפשר לדבר על סעודה רביעית. טוב. אז זה יותר ברור עכשיו? עכשיו בואו נקרא את זה שוב, אנחנו נראה איך שמברוך שאמר, הכל מגיע בסוף אל השלום. אז אני חוזר. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. בסדר. מה זה הוא?
זה הוא ובדינו.
הוא, ו... לא, לא, זה לא, זה לא וש. הוא זה גוף שלישי, נכון? אני, זה גוף ראשון. אתה, זה גוף שני. הוא זה גוף שלישי. ורוני הקנגורו זה גוף רביעי. נכון? עכשיו, אז הוא, זה מדבר על הנעלם. הוא מציין את הנעלם. כשאני אומר, אתה, זה כבר הנעלם שמתגלה. אבל ברוך שאמר והעולם, ברוך הוא. עכשיו, הוא בוחר בשירי זמרה. כלומר, דרך שירי הזמרה, אני פוגש את ההרמוניה הכללית של ההוויה. כן? מה זה שירי זמרה? זה פסוקי דזמרה, נכון? מה יש בפסוקי דזמרה? יש גם שירים ויש גם זמרה. שיר, איפה זה? זה בפנים. זמרה, זה בחוץ. אין ערך לזמרה בלי שירה. הרי דוד המלך נענש על זה שהוא קרא לדברי תורה זמירות. שהוא אמר, זמירות היו לי חוקיך. כי זמירות זה הרמוניה, הייתי אומר, חיצונית, זה אסתטיקה. כשזה בא משירה, שירה זה מלשון שורה. זה הרמוניה פנימית. היא אחר כך באה לידי ביטוי, גם בזמרה. כן. משה שר. נכון. לשיר זה בסדר. לזמר זה לא בסדר. אבל אם יש כבר שירים, אז יש ערך לזמרה. הבוחר בשירה, מתוך כך זמרה. שיר זה פנימי, זמרה זה חיצוני. מה זה זמרה? אתה מהלך עם עגלת סופרמרקט להנאתך, פתאום אתה שומע, דלונג, 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 25% הנחה על מוצרי קוסמטיקה. דלונג, דלונג, דלונג. כן? זה אסתטיקה חיצונית שהיא נעימה, אבל היא לא חודרת אל עומק הנפש. זה זמרה. זה זמרה. מלשון לזמור. מה זה לזמור? זה לקצוץ. אתה קוצץ את הענפים החיצוניים. כן. מה? כן, מזמור. של שירים. נכון, למנצח בנגינות, מזמור שיר. נכון? שיר מזמור לבני קורח. תמיד יש תערובת של השיר, תור הזמרה. כן, מלך יחיד. זה בנוסח אשכנז, נכון? מלך יחיד. גם המרוקאים אגב, אומרים מלך יחיד. מה?
יש הרבה שלא אומרים מלך יחיד.
נכון, אבל יש כאלה שאומרים. איך אני יודע שיש כאלה שאומרים?
כי הרב
קוק פה כותב. כן, הרב קוק כותב, מלך יחיד. אל חי העולמים. מה זה חי העולמים? או חי העולמים? שמחיה את העולמים, נותן חיות. כל זה הכיוון של הוספת החיים. חי זה עם צרה וחי זה עם קמץ. או עם פתח. משמעות היא אחרת לגמרי. חי העולמים זה החיות של העולמים. חי העולמים, הכוונה שהוא חי מעבר לעולמים, מצד עצמו. בסדר? אל חי או חי העולמים, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. כלומר, אחרי שאנחנו שומעים על ההרמוניה הקוסמית שבשירי זמרה, שבפסוקי דזמרה, אנחנו מתחילים לדבר כבר על האנושות. ואז על האנושות זה ברחמים. כלומר, ההבדל בין כל הטבע לבין העולם של האדם זה הרחמים. רחמים זה מילה אחרת בשביל זמן. נכון? הזמן זה האופן שבו האדם חי בעולם. אז רחמים זה אופייני לאדם, כי הוא יצור שחי את המשך. כפי שברגסון אמר, כן, מה? רחמים זה המובן הערכי של הזמן. אני אסביר. למה צריך בכלל זמן? הרי הפילוסופים והמדענים עוסקים הרבה בשאלה של להגדיר מה זה זמן. נכון? זה אומר ככה, זה אומר ככה. אבל יש שאלה שלא שואלים, והיא למה הזמן? בסדר? אתה איתי? כן. למה בכלל הזמן קיים? כלומר, למה צורת הקיום שלנו היא דרך הזמן? על זה עונה רמח"ל. מה? יכול להיות, אבל אני רוצה להבין למה. כלומר, יש משהו שאני נותן לו משמעות, שהוא הזמן. אני רוצה להבין למה זה קיים. מי שעונה על זה, זה רבי משה חיים לוצאטו, רמח"ל, בספר מסיעת ישרים. כשהוא מדבר על מידת הדין ומידת הרחמים. כשהוא אומר, מה? זה במידת הזריזות, לא, מידת הנקיות, אני חושב. בנקיות. הוא דן שמה בשאלה, אם אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מוותר על כלום, כן? כל האומר על הקדוש ברוך הוא ותרה, אני ותרו חייו. אז מידת הרחמים למה עומדת, כך שואל רמח"ל, הוא עונה כדי לתת זמן. זמן לחוטא כדי שיחזור בתשובה. זאת אומרת, זה הבועה, זה המסגרת שמאפשרת לי באופן אוטונומי לקנות את הזכות. לכן אני צריך את הזמן. יוצא שהזמן הפיזיקלי הוא הרחמים הערכיים. בסדר? אם כבר אנחנו שואלים למה יש זמן, צריכה להישאל עוד שאלה. למה יש מקום? מה? כן? כי הזמן והמקום זה שני המרכיבים של עולמנו. הזמן הבנתי, זה כדי שתהיה מידת הרחמים, כדי שאני אוכל לקנות את הזכות. למה יש מקום? המקום זה כדי שיהיה הבדל ביני לבינך. אם לא היה מקום, היינו הכל אותו דבר. המקום מבדיל בינינו. ואז יכולה להיות אינטראקציה. זה גם יסוד של, ואהבת לרעך כמוך בזכות המקום. כן. כן. אז זה חסד גדול. כלומר, הרחמים זה ריכוך של מידת הדין. כלומר, הדין הוא קיים כיסוד, הרחמים מאפשרים לקנות את מידת הדין. משון רחם, נכון. כמו שהרחם זה המקום בגוף האישה, שנותן מקום למישהו אחר. לא, 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 רחמים זה הזמן. כן. לכן יש פה מגמה לצאת מהבדידות. כלומר, אם לא היה ביני לבינך קשר, היינו בעולם של גיהינום. כי הייתי בודד לגמרי. הייתי רק עם עצמי. סרטר אמנם אמר, הגיהינום זה האחר. כי הוא התיירה מן הזולת. אבל ביהדות אומרים, ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה.
אוהב אדם, אני צריך אומר.
אוהב את עצמו. כן. מובן? מה לא ברור? נכון? נכון, אהבה דורשת קרבה וריחוק כאחד. אם היה רק קרבה, היינו נמעכים. כמו שאומר הרב צוקרמן, כמה כבר אפשר לחבק? בסוף תזוז, מה? זה מפריע לי. כן. אז זהו, אז היינו פה, אמיר לארץ וידיים מלאה, ברחמים. הדרים עליה זה בני אדם. כן, מה אתה אומר? אם תרצה, אז זה פחות פואטי. טוב, שביפעת אורו, אור חדש על ציון יאיר. כלומר, יש המשך של התגלגלות השפע מנה אינסוף, דרך הטבע, דרך החברה האנושית ומידת הרחמים, עד שבסוף מגיעים לעם ישראל. עם ישראל הוא זה שיביא אור חדש על ציון. זה גם, זה בנוסח אשכנז. נכון? עכשיו, מה זה אור חדש על ציון תאיר? הכוונה ש... מה זה אור בכלל? אור זה, בלשונו של הרב קוק, זה תפיסה. כלומר, תפיסה חדשה של המציאות יבוא דרך אור חדש. אור חדש מתקן את כל מה שנשבר מקודם. כן? בקבלה, האור החדש, מה חדש? זה מתקן את השבירה. מה? איפה כתוב אור השכינה? מקום אחר. אור השכינה, הכוונה, התפיסה מתחדשת על ידי השראת השכינה. שזה ודאות הנוכחות האלוהית. זה של האדם. אדם, לא אדם. כלומר, השאלה אם הכרות אלה הן סובייקטיביות או אובייקטיביות. לא מעניין אותי. טוב. בבחירת עם סגולה וגולת ישראל. כלומר, מי שמביא את האור החדש על ציון, זה בעצם האומה הישראלית, שעוברת שני שלבים כדי להשלים את עצמה. האחד, יצירתה, עם סגולה. ומתוך כך גאולת ישראל שמאפשרת בסוף את החדירה של האלוהיות בתוך ההיסטוריה. כן? איך אומרים שלפי רבי יהודה הלוי, אלוהי הגויים זה אלוהי העולם, ואלוהי ישראל הוא אלוהי ההיסטוריה. כן? כלומר, החידוש של תורת משה זה שהקדוש ברוך הוא בוחר בהיסטוריה בתור הזירה של ההתגלות שלו. בניגוד לדברי פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שאמר שהיהדות היא אינדיפרנטית להיסטוריה, היא אדישה להיסטוריה. ואז יוצא שספר התנ״ך הוא לא ספר יהודי, כי 90% ממנו זה היסטוריה. טוב. איך אפשר להגיד דבר כזה? אפשר להגיד, זה כמה שטויות נאמרות בעולם? המון, המון. אני פתחתי רדיו היום. כן, מה? נכון, דרך הזמן ההיסטורי. מה זה הזמן ההיסטורי? ההתפתחות של התרבות האנושית. לא סתם הזמן, אלא יש תוכנית בהיסטוריה. נגיד, בלי עם ישראל, ההיסטוריה הייתה נראית כאוסף של מאורעות. דרך עם ישראל יש עמוד שדרה לכל זה, יש כיוון לכל זה. זה מה שהוא אומר כאן, ביפעת ההזרחה ההיסטורית נחלת אבות. לכן, דרך ברוך אתה השם גאל ישראל, אני מגיע לברכת אבות שמזכירה את ראשית ההזרחה ההיסטורית. אברהם, יצחק ויעקב, בהכרה פנימית, אל עליון קונה שמיים וארץ מגן אברהם. קורא הכל לחיים. מתוך כך יש ביטחון שהמוות לא ינצח. כן, כי השאלה היא, מה הכוח הכי חזק בעולם? יש תחרות. האם החיים זה הכוח הכי חזק? או המוות זה הכוח הכי חזק? מה אומרים כולם? המוות זה העיקר. כן? הכל בלה. נכון? הכל בסוף מת. איך מתחיל ההיגיון המופתי אצל אריסטו? מה האמירה הראשונה? כל אדם בן תמותה. זה ממשיך אחר כך. סוקרטס הוא בן אדם, מסקן? בן תמותה. כן, לא ממותה, תמותה. וסוקרטס הוא אדם, מסקנה, סוקרטס הוא בן תמותה. כן, ככה מתחיל בעצם כל ההיגיון, כל הלוגיקה היוונית, זה מתחיל משם. אבל היהדות אומרת על הקדוש ברוך הוא אלוהים חיים. אז מה צריך לנצח, החיים או המוות?
החיים.
החיים חייבים לנצח. לכן, אם זה רציני שיש אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ממילא מתבקש מזה מחיי מתים. זה מה שכתוב כאן, בחיי מתים ברחמים רבים. למה מתים בסוף? לא. קמים לתחיית המתים בסוף. המוות זה תחנת ביניים. תחיית המתים, זה תחנה אחרונה. בסדר? אגב, צריך לזכור, יש בשוח בך ובקומך, נכון? בשוח בך קוראים קריאת שמה, בקומך קוראים קריאת שמה, נכון? כשמתים, המנהג בעם ישראל, זה לקרוא את שמה, נכון? אדם שהולך למות, קורא שמה ישראל. זה בשוח בך. ובתחיית המתים, לא לשכוח, אני לא יודע אם יספיקו שמה להדפיס את הנוסח, אז אל תשכחו, להגיד קריאת שמה בתחיית המתים. לא יודע, כן, אפשר גם מודה אני, זה קצר, בסדר. בסדר. לא, זה חשוב, לא לשכוח את זה, זה שלא, זה הזדמנות אחת בכל החיים, כן. טוב, ואמונתו, בקהל קדושים, ברכת אתה קדוש, שתוכן הקודש להם מהות חיים. שואפים לכל טוב. מה זה שואפים לכל טוב? כל הברכות האמצעיות. אתה חונה דם דעת, רוצה בתשובה, סלח לנו, גואל ישראל, רפאנו, כל זה השאיפה לכל הטוב. כלומר, זה לא משהו אגואיסטי. זה אידיאל לבקש את כל הטוב בעולם. עד כדי חידוש העבודה, זה מה שאומר, וצמאים לתשועה ליסוד העבודה המתקבלת ברצון, לשם נחת רוח למי שאמר ויולם. אתם רואים, זה כמין פרבולה. זה מתחיל משפע החיים שהולך ויורד עד ההיסטוריה האנושית, ומההיסטוריה האנושית חוזר לעשות נחת רוח ליוצרו. כן? זה כמין? תקרא לזה רצו ושוב. אני קראתי לזה פרבולה. מעדיף מילה עברית. טוב, מה? לשם נחת רוח למי שאמר והיה העולם. טוב, זה חוזר לברוך שאמר. שכל החיים יודעו, וירומם אף ינסה בברכת השלום. המיוחדת לעם זו נוצר לשאת את דגל השלום בעולם, ממקור השם הקדוש והגדול מאור פניו, שמשם הכל יונק תורת חיים ואהבת חסד, ברוך המברך את עמו ישראל בשלום. וואו, שאלת העמידה חבלה לזו, נכון? צריך לכוון את כל זה כשמתפללים. מי ברוך שאמר עד לפה. האמת היא שכל מה שכתוב לפני כן, זה הביטול מול אור אינסוף, זה קורבנות. יש קורבנות, כדי זמרה, ברכות קריאת שמע, נכון? בסדר. כידוע, הספרדים חשודים שהם לא רוצים לומר קורבנות. לכן מכריחים אותם להגיד בבית הכנסת. מה שאין כן אצל אשכנזים שהם קשרים, הם כבר אמרו בבית או בדרך, נכון? לכן הם לא נהגים להגיד בבית הכנסת. בסופו של דבר יוצא שכולם אומרים קורבנות. כן, מה אתה אומר? נכון. נכון. למה הוא לא מזכיר? כי כל זה השורש של הכל. ומצד דאורייתא זה קריאת שמע. השתרש אצל אשכנזים הקורבנות, מה הבעיה? אמרתי לך, כולם אומרים בבית. כן? שלום, שלום, כי בך בטוח. ודבר שלום לגויים. שלום אמת בארץ. והופעת שלום עם מרומים, עושה שלום עם רומיו, זה הסיום של 18, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל אמרו אמן, פיתחו שערים, ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. מה זה שומר אמונים? אל תקרא אמונים, אלא אמנים שעונה אמן. כן, מזה למדנו את המצווה לענות אמן על ברכות. אבל זה, מה זה שומר, כלומר, אז אמן או אמונים, זה הכוונה נאמנות לתוכנית הגדולה הזאת. לכן ישראל, לכן הכותרת פה של הפרק, נושא דגל השלום בעולם, מזה? עם ישראל, זה אנחנו, בסדר? אם רוצים להביא שלום, צריך לעבור דרך עם ישראל. כאמור, יש משפט מאוד פסימי שהוזכר פה. מה המשפט הפסימי? עושה שלום עם רומיו. הוא יעשה שלום עלינו. כלומר שהשלום לא יכול לבוא בלי התערבות מלמעלה. זה פסימי נורא. כי הייתי רוצה שנעשה שלום, בגלל שאנחנו אוהבים שלום. אבל במציאות יש מלחמה כל הזמן. אז איך אפשר לעשות שלום? הוא יעשה שלום עלינו. כן? לכן אני לא מבין למה שרים את זה בכל כך התלהבות, שזה בעצם ביטוי פסימי. מה? יש ערובה לשלום בעולם, זה המשפחה של יעקב. משם כתוב, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. והיו מוכנים להרוג אותו. בין אחים שהיו מוכנים להרוג אחד את השני, נעשה בסוף שלום. אז יש לנו ערובה שיש כלי לשלום בעולם. ואז אפשר לסגור את ספר בראשית ולהתחיל את ההיסטוריה. לא, הכלי זה אנחנו. הוא עשה אותנו כלי כזה. כן, ביצירה, ביצירה. כן, זה מה שאומר, אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשב לטובה, לא אתם מחרתם אותי, כי האלוהים, וכו'. אבל זה בטוחים
שהעולם, לכל התיקון שלו, אומרים רק לעשות מלחמות, אבל אם כאן ישראל,
קודם. הבנתי.
צריכים לעשות מלחמות?
לא, זה מה שעושים כל הזמן, לא צריך לעשות מלחמות, זה מה שעושים כל הזמן. ההיסטוריה מלאה במלחמות.
עם ישראל מצויה מלחמות, מלחמות על ארץ ישראל, אז אני אומר, אז השלום הוא יהיה תהליך שאנחנו צריכים להתעסק איתו.
צריך, אבל צריך לדעת איך הוא בא. לא, יש סיעת הדשמיה, כן? זאת אומרת, אנחנו משתדלים לעשות, צריך להיות רודף שלום, נכון? כתוב, לא? זה, הלל הזקן אמר את זה, נכון? הביא מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אבל השאלה אם אתה משיג שלום. אז אתה צריך, בשביל הנקודה האחרונה, אתה צריך איזה טיפ מלמעלה.
בסדר? מה הקשר בין תחילת הפסקה למה שהרב אמר בהמשך? על התגליות העמוקות?
כן, כלומר, יש מנוע, מנוע של ההיסטוריה. מהו המנוע הזה? המיזוג בין ההתגלות לבין ההכרה. אחרי שיש מיזוג בין ההתגלות לבין ההכרה, אז נפתח תהליך שלם שגורם שבמקום שהכל יתבטל מול אורנסוף, אורנסוף מחיה את הכל. מובן? זה המבנה של הפרק. כן, בבקשה. כן, יש משהו שנשאר. נכון. לא נאמר בשום מקום שיוסף סלח להם. נכון. זה קצת, כן, כתוב הרי, כתוב, השלום אביכם הזקן, כן, וגם מהאישה למה שבפתח של הבית של יוסף אומר, שלום לכם אלוהי אבותיכם, נתן מטמון. ויותר מזה, יעקב אמר ליוסף, לך נראה את שלום אחיך, ואת שלום הצון, ואשיבני דבר. כל זמן שהוא לא הגיע לשלום, הוא לא יכול היה לחזור לאבא שלו. אז זה סימן שהיה משהו, אבל לא מושלם. נכון, אם זה היה מושלם, הספר בראשית היה גם סיום ההיסטוריה בכלל. כן. אז ספר בראשית מראה לך שהכיוון אפשרי. זה מה שזה אומר.
איפה
כן.
יש את ה... יוסף, היסוד זה השלום, כן?
כן.
כן, מה... אחרי זה מגיע מלכות, אז מה העניין
של... כן, זה השלום בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. להבין, לפני כן הם בתחרות. כן, יוסף ויהודה בתחרות. בסוף, ואת יהודה שלח אל יוסף. נכון, ודאי. שלום אמיתי זה רק על ידי מלכות. כן. מה? פוליטיקה. הפוליטיקה. הפוליטיקה היא זו שצריכה לכפות את השלום. כן. לזמור. כשאתה זומר, זה פעולה חקלאית, נכון? שנעשית, הענפים מתייבשים, צריך לחתוך אותם כדי שזה יצמח, נכון? זאת אומרת, אבל באיזה חלק של העץ אתה עושה את זה? בשכבה החיצונית. אתה לא חותך את השורש. אתה שורש את הקצה. אתה חותך את הקצה. זאת אומרת, הזמירה, הזמרה היא האסתטיקה החיצונית של הדבר. שירה? מה? הוא רוצה לחוות בדרך השמיעה חוויה אסתטית, כמו תמונה. כן, הוא מנתק את ההיבט האסתטי מן החיים. טוב, עד כאן. פעם 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 פעם.